בדף מ"ה עמוד ב', ראינו מחלוקת תנאים אחת לגבי חמץ שביטלו אותו לטובת משהו. חמץ שהייעוד שלו זה להיות דבק של קערה, חמץ שהייעוד שלו להיות לישיבה, הפכו אותו להיות כיסא, או אמרנו הפכו אותו לקרית. ראינו בזה מחלוקת תנאים. דעה אחת אומרת שגם אם החמץ הזה הוא גדול, גם אם יש בו כזית, אין לו חובת ביעור עליו. דעה אחת אומרת לא, יש פה כזית חמץ, צריך לבאר אותו. זה דיון אחד. אבל ראינו עוד דיון, עוד סתירה, האם משהו שהוא פחות מכזית, האם יש עליו מצוות בעל יראה או בעל ימצא בכלל, האם חמץ פחות מכזית צריך לבאר אותו או לא. אז אומר אביי לרבי יוסף, תירצת בכזית, כן, דיברנו עכשיו על חמץ וכזית שיש לו ייעוד שהוא לא לאכילה, האם צריך לבאר אותו או לא. אבל יש פה עוד דיון, פחות מכזית, מי תירצת? לא תירצת, לא הסברת לי מה קורה עם העובדה שמצאנו פה סתירה. האם חמץ פחות מכזית, יש לו דין ביעור חמץ או לא? אלא אומר, אומר הבאי, רבי שמעון בן אלעזר, ולא קשיא. במקום לישה, שלא במקום לישה. זאת אומרת, אומר הבאי, יש חילוק. יש, ברגע ש... החמץ נמצא במקום לישה, מקום לישה זה מקום שהוא תורם לחזק את הקערה, אז כיוון שהוא תורם לחזק את הקערה, אז אפילו אם הוא בגודל כזית לא עוברים על בעלי או בעלי מצל, יש לו חשיבות גדולה. אבל מקום שלא מקום לישה, לא צריך אותו בעצם, הוא לא משמש פה איזה תפקיד חשוב, גם אם הוא לא היה שם, גם אם החלק הזה לא היה נמצא, זה לא מקום משמעותי בקערה, ולכן במקרה כזה יש פה בעיה של חמץ שלא התבטל. כמובן שהוא לא התבטל, אז יש בו איסור בעל יראה ובעל ימצא. אומר רבשי, מסביר רבשי, לא תמה שלא במקום לישה אגבה דאגנה, שלא במקום לישה הכוונה החלק החיצוני של הכלי, אלא השיפטה דאגנה, גם למשל גם השפה של הכלי זה גם שלא מקום לישה. זאת אומרת, נגיד יש לי כלי קערה שאני רוצה ללוש בה, אז נגיד שפת הקערה למעלה היא לא חשובה, אם נגיד זה שבור זה לא משנה, אפשר להסתדר. אז לכן חמץ שיהיה שם יחזיק שם משהו בתור דבק, זה חמץ שהוא לא משמעותי לקערה, ולכן יש איסור בעל יראה ובעל ימצא. אתה כמו הפשיטה, מה עוד יתאים מזים נדעת תפעמתי לאטם, לפעמים תוך כדי לישה בצק קצת בורח כלפי מעלה, ואז נגיד אולי זה כן חשוב שיש שם קערת תקינה, כמה שמלן שלא. יצא אם כן שהבעיה טוען שבסופו של דבר העיקרון, יש פה רק עיקרון אחד, והוא האם הבצק יש לו תפקיד חשוב באותו כלי, באותו מקום, אז לכן הוא התבטל לכלי כי צריך אותו, וכיוון שהוא התבטל לכלי בתור דבק, בתור כל מיני דברים, לכן לא עוברים על בעל יראה ובעל ימצא. אבל אם הוא לא מתבטל, זאת אומרת כי לא צריך אותו כל כך, הוא נמצא אבל יכול הוא להסתדר גם בלעדיו, אז לכן הוא עומד בפני עצמו ועוברים על בעל יראה ובעל ימצא. אמר מלחמן, אמר רב, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, כמו שראינו את שיטתו, שקופת שאור, קופת שאור שיחדה לישיבה בטלה. זאת אומרת, אם לקחנו חמץ, הדוגמאות שהבאנו שבוע שעבר, הבאנו דוגמה של הקרית שאורים, קוסמת הזאת, את השאורים שמיועדים לנוי, כל מיני דברים שבעצם לא מיועדים לאכילה, יש לו ייעוד אחר לגמרי, אז אין איסור בעל יראה ובעל ימצא. אם היא שואלת הגמרא, הרי אמר רב יצחק ברשי, אמר רב, אם תחפניה ביתית בטלה, זאת אומרת שצריך, לא מספיק יש לה שימוש אחר, לה צריך לתוח אותה בטית, לחסות אותה את החמץ באיזה טית. אז רואים תח אין, לא תח לא, מה זה מתניה, לא מתניה. באמת יש מחלוקת דעות עליבא דרב, האם הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, או שאנחנו מחמירים יותר מרבי שמעון בן אלעזר וסורים שרק אם כיסית את זה בטית, רק אז זה נקרא ביטול של החמץ. איקא דאמרי, יש אומרים, אמר נחמן אמר רב, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אלא צריך עוד מעשה, לא מספיק שייחדת את זה לישיבה. אמר רבי יצחק בשי, אמר רב, רק אם תח פניה בטית בטלה, צריך לבצע מעשה שמראה שאתה בכלל אין שם שום, אתה לא מתכוון לשום דבר של אכילה, הנה כבר עשית את זה באיזה חומר. נקודה. אמר רב נחמן, עוד הלכה בהלכות חמץ. אמר רב נחמן, אמר שמואל, שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהם, רואים כל שאינו ינטל החוט וניטלים עמו, זאת אומרת שהחוט בצק הזה מחבר אותם, אז שני החצאים התחברו לכזית, ואז חייב לבאר, כי חיוב ביור חמץ הוא על כזית. אבל אם לאו, אם החוט לא מחבר אותם, אז פה בעצם שני חצאים נפרדים זה מזה, אז הם, אין עליהם חובת ביור חמץ, אינו חייב לבאר. זאת אומרת, אם יש לי מגירה, אני פותח מגירה לפני פסח, ואני רואה פה פירור של חמץ ופה פירור של חמץ, אבל הם לא מחוברים, אני לא צריך לנקות את זה. צריך להיזהר לא לאכול את זה אולי בפסח, אבל בכלל דין בא לי רואה בא לי מצא, אני לא צריך לנקות את זה. אומר אולה, לא, לא מדויק, לא אמרן אלא בערבה. בכלי אני מסכים איתך, במגירה אני מסכים איתך, אבל בבית, אם זה על הרצפה, יש לי פה פירור ופה פירור על רצפה, כן, כן חייב לבאר. למה? מה הייתה? מה? וזימני דקן ישלו, הרצפה לפעמים מטטים אותה, ואז הפירורים האלו ידבקו, נף לגע בהדדה וירפכו לכזית. זאת אומרת, יש הבדל, אומר אולה, האם הפירורים נמצאים בתוך מגירה או בתוך כלי, או שהם נמצאים על הרצפה. אם נמצאים על הרצפה, אז כן צריך לבאר גם פחות מכזית. למה? כי פירורים נדבקים אחד לשני. אז זה שיש מקומות בבית שגם פחות מכזית אני צריך לנקות, כי זה דברים שעלולים להתחבר, להצטרף. יש מקומות שאני לא צריך לנקות אותם, כי כל פירור עומד בפני עצמו. באו מערבה, שאלו בארץ ישראל, בית ועלייה מהו? אם יש לי פירור בקומת קרקע ופירור בקומה השנייה, מה הדין? או בית וכסדרה מהו? יש לי פירור בבית ופירור במרפסת, שני בתים זה לפני מזה, מהו? תיקו. תנו רבנן, הפת שיפשה, יש לי לחם, עוד דין של ביור חמץ, לחם שתקלקל.
למה תיקו? מה זה אומר? מה אתה צריך?
למה?
לא מוצאים פתרון,
לא יודעים מה ההלכה.
למה? אם במגירה אפשר בשני קרומות,
אבל הם מצטרפים אולי, אתה מטטה את זה, מטטה את זה, נופלים, לא יודע. לפעמים אתה עושה ניקוי כללי של כל הבית, אז אתה בבת אחת מטטה, מטטה את זה, מוריד את הלכלוך, מוריד הכל. אוסף, תחשוב שאתה נגיד שוטף זה, ואחר כך אתה מוריד הכל. כן, בסדר, נגיד מטטה, אז אתה מטטה מלמעלה, עובר, מטטה, עובר כך. אז יכול להיות שאתה תחבר את כל הפירורים ביחד. תנו רבנן, הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם, אבל הכלב יכול כן לאכול אותה, היא ראויה עדיין למאכל כלב, אז היא נחשבת עדיין אוכל. נפקמינה שהיא מטמאת טומאת אוכלים בקביצה, זאת אומרת היא מקבלת טומאת אוכלים, אבל כיוון שהיא לא ראויה לאדם, אם היא תרומה, אם מדובר בתרומה, בדרך כלל אמרנו שאסור לטמא תרומת, אבל אם זו תרומה שכבר לא ראויה למאכל אדם, בערב פסח מותר לשרוף את התרומה הטהורה עם הטמאה. זאת אומרת, מותר, יש לי תרומה טמאה של חמץ ויש לי תרומה טהורה של חמץ, אבל התרומה הטהורה היא כבר לא ראויה למאכל אדם, מותר לשרוף אותה עם הטמאה, כי אפילו לרבי יוסי שראינו בפרק ראשון שמחמיר, פה הוא מתיר. משום רבי נתן אמרו אינה מתמה, דבר שהוא לא ראוי למאכל אדם לא מקבל טומאה. אז רבי נתן סובר שדבר שלא לא מקבל טומאה בכלל. כמן עזלה, כמו מי הולכת המשנה דתנן, המשנה אומרת מסכת טהרות, כלל אמור בטהרות, כל המיוחד לאוכל אדם הוא טמא עד שיפסל מלאכול כלב. רואים שכל עוד דבר ראוי למאכל כלב הוא מקבל טומאה. זה לא כרבי נתן, כי רבי נתן סובר שברגע שדבר לא ראוי למאכל אדם הוא כבר לא מקבל טומאה. תנו רבנן, עוד הלכה, ערבת העבדנים. היו לוקחים אורות מעבדי אורות, עבדנים היו לוקחים אורות, וחלק מתהליך עיבוד האור היו שמים אותו בקמח, תקופה מסוימת שמים אותו בקמח, אחר כך שמים אותו עם מלח, אחר כך שמים אותו עם עוד חומרים, זה תהליך כזה. אז יש לנו ערבה, כלי שבתוכה היו שמים אורות, והכינו את התערובת הזאת של האור, ונתן לתוך הקערה הזאת קמח. אם זה תוך שלושה ימים, אם זה תוך שלושה ימים לפני פסח, תודה רבה, חייב לבאר. חייבים לבאר, כי למרות ששמו בזה אורות וזה, וזה ודאי כבר לא, רוב בני אדם לא היו אוכלים את זה, עדיין שם חמץ על זה. תודה רבה, עדיין זה לא התקלקל לגמרי, עדיין זה חמץ. אבל קודם שלושה ימים, אם זה קרה שלושה ימים, יותר משלושה ימים לפני פסח, אז זה כבר עבר תהליכים של עיבוד וזה, ושמו בפנים דברים וזה, זה כבר לא נקרא חמץ, זה כבר אם זה היה שלושה, יותר משלושה ימים לפני פסח, זה כבר התקלקל, הריחות, כל הדברים שיש שם, זה כבר לא נקרא חמץ, ולכן אינו חייב לבאר. אמר רבי נתן, במה דברים אמורים? שלא נתן לתוך האורות. חולק רבי נתן ואומר, השאלה היא לא זמן, שלושה ימים או לא שלושה ימים, אלא השאלה היא, האם שמו בפנים אור או לא. אם שמו בפנים אור, אז אפילו נתן לתוך האורות, אפילו שלושה אין חייב לבאר. אפילו אם זה ממש, עכשיו שמת את הקמח שם, יום לפני פסח, ולבאר ששם את האור, זה מסריח את הכל. ואילו אם לא שמו אורות, אז אפילו כמה ימים לפני כן זה לא מתקלקל. זאת אומרת, השאלה היא לא ימים, אלא האם שמת בזה אור. אמר רבא, הלכה כרבי נתן, אנחנו אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת קודם פסח שמת בזה אור, זה כבר פקע מזה שם חמץ, כי זה כבר מסריח ולא בלתי ראוי לאכילה.
כמו כל מה שאמר הייעוד, זאת אומרת,
לא, רש"י לא הסביר ככה. רש"י אומר בגלל שאין להתקלקל על ידי ריח הכלי, ככה רש"י אומר.
זאת אומרת שזה אין
נחזור למשנה. המשנה אמרה לגבי קערה, בצק שבסדקי הערבה, שגם לעניין טומאה יש נפקמין לעניין טומאה, האם מקפיד עליו אז הוא חוצץ, ואם רוצה בקיומה אורו כערבה. זאת אומרת, אם יש לי קערה, כלי, שיש בתוכו בצק, בתוך הקערה יש בצק שמשמש בתור דבק, אז אם מקפיד עליו הוא חוצץ, ואם רוצה בקיומו אז הוא כערבה, לעניין תומה. מה בדיוק הנפקמין פה לעניין תומה? יש פה כמה דעות עכשיו בגמרא. אומרת הגמרא, בכלל מה הקשר בין זה לבין פסח? מי דמי? אתם לגבי פסח בשיעור התליא מילתא. בפסח יש לנו דינים של כזית, האם זה כזית, לא כזית. אחא, לעניין טומאה וטהרה, הקריטריון הוא קפידה, בקפידה תמילתא. אם אדם מקפיד על זה, אם אדם מקפיד על זה, אז הוא חוצץ לעניין טבילה. למשל, אדם רוצה, יש לו קנה כלים חדשים, רוצה לטבול אותה, זו שאלה קלאסית, ויש מדבקות לפעמים שואלים, אז מה צריך לשאול? האם אתה מקפיד על זה? האם עכשיו יגיעו אורחים, האם אתה תגיש את הצלחות עם המדבקות או לא? אתה אומר, לא, זה לא, לא מגישים ככה צלחת, זה מה שאתה מקפיד על זה. אז אתה צריך להוריד את המדבקות ולנקות, זה לא פשוט, כי נשאר תמיד צדבת. אתה לא תעשה את זה, זה חוצץ. אבל אם לא אכפת לך, אז אתה לא חוצץ, ואז אין בעיה. אבל לכאורה זה הקריטריון, לא...
זה עדיף, שירוש לחדש.
עוד יותר טוב. אז זה הקריטריון, גם לעניין תבילת בן אדם, אדם שטובל במקווה, גם אם זה דבר מיעוט קטן, השאלה אם מקפיד או לא מקפיד.
אז יכול להיות שלכם, יש כאלה שאני מקפיד עליהם,
כאלה
שאני לא מקפיד עליהם, אז
על כאלה
שאני מקפיד עליהם
שרק לך. אבל לכאורה זה לא קשור לחמץ, וחמץ זה שאלה של שיעור, ופה זה שאלה של הקפדה. אמר רבי יהודה, האם אבי לעניין תומה אינו כן. אומר רבי יהודה, צריך לגרוס במשנה, אינו כן, זאת אומרת שההפך, שתאומה שונה מחמץ. אמר לה הבא, אבל זה לא מה שכתוב במשנה, מה שכתוב, וכן עניין תאומה קטני, במשנה כתוב שמשווים, יש פה השוואה. אלא אמר הבא היה אחי כמה, וכן לעניין צירוף תאומה בפסח ובשאר ימות השנה, ובשאר ימות השנה איקה פלוגתה. זאת אומרת, איך ידם, כגון דעיקה פחות מקביצה אוכלים ונגעו באי בצק. אם יש לי בצק שנטמע, בצק טמא, שהוא נמצא באותה קערה, ושמתי אחר כך בתוך הקערה אוכל פחות מקביצה, אז אם האוכל הזה נגע בבצק בדרך כלל, אז סליחה, אם זה בפסח, בפסח איסורו חשוב, כיוון שהחמץ הזה אסור, אז זה נותן לו חשיבות. וכיוון שיש לו חשיבות, מצטרף החמץ הזה לשיעור כביצת אוכלין שנמצאת שם, ולכן יש לי טומאה. זאת אומרת שכיוון שהוא מצטרף, כיוון שהוא יש לו חשיבות, כיוון שהוא חמץ בפסח הוא דבר משמעותי, הוא לא בטל לכלי, והוא נחשב עדיין אוכל, והוא מצטרף לקביצה לעניין טומאה. אבל ישר עם אותה שנה, אין לו חשיבות, כי הוא לא אסור בקפד יתן למילתא, ולכן אם מקפיד עליו מצטרף, אם רוצה בקיומו הרי הוא קערה. אם מקפיד עליו, זאת אומרת שאני לא מעוניין בו שהוא יהיה חלק מהקערה, אז הוא נחשב עדיין אוכל, אז הוא מצטרף לשיעור כביצה. אבל אם אני רוצה שהוא יהיה דבק של הקערה, אז הוא כבר לא אוכל, ולכן הוא לא מצטרף לשיעור כביצת אוכלים. מתקיף לרב, כל הפירוש הזה מאוד יפה, אבל לא כתוב במשנה. מקטני מצטרף, המשנה לא דיבר בכלל על מצטרף. המשנה אמרה, הנושא הוא חציצה. הנושא של המשנה היה, האם מקפיד חוצץ או לא חוצץ. אתה מתחיל להגיד עכשיו שזה קשור לעניין אחר, האם מצטרף לשיעור כביצה, זה לא כתוב. חוצץ קטני. אלא אמר רב, וכן להעלות טהרה לערבה. הנושא של המשנה הוא, אני רוצה לתאר, לטבול את הקערה ולתאר אותה. יש לי קערת עץ, נגיד, קערה מעץ, ואני רוצה לתאר אותה. איך ידעמי? כגון דעית מאח הריבה, הקערת עץ הזאת נטמעה, ובאי להטבולי, אני רוצה לטבול אותה. בפסח, יש פה בצק שנמצא בסדקים של הקערה, כיוון שאיסורו חשוב, כיוון שחמץ בפסח, הוא צריך לבאר אותו, אז הוא יוצר חשיבות, כיוון שנוצרת לו חשיבות, אז הוא חוצץ ולא סלקלה תבילה ואי אפשר לטבול. ושאר ימות השנה, פה השאלה אם אני מקפיד או לא מקפיד בקמת המילתא. אם מקפיד עליו, אם אני מקפיד על החמץ הזה, הוא מפריע לי בקערה, אז הוא חוצץ. אם הוא רוצה בקיומו, הרי הוא כערבה, הוא מתבטל, כיוון שהוא מתבטל הוא לא חוצץ בתבילה. מתגיף לרב פאפה, מקטני וכן לעניין טהרה. לפי דבריך, הנושא פה של המשנה הוא לא טומאה, הנושא של המשנה הוא ההפך, טהרה, טהרת כלים, טבילה. והרי במשנה כתוב לעניין טומאה קטני, כתוב וכן לעניין טומאה. לפי דבריך, המשנה היה צריך כתוב וכן לעניין טהרה. אלא אמר פאפה, פירוש שלישי למשנה, וכן לעניין להוריד טומאה לארץ. מה שהמשנה מדברת זה לטמק לי. איך ידעמי? כגון דנגע שרץ באי בצק. נגע שרץ לא בקערה עצמה, אלא בבצק שמודבק לקערה. בפסח האיסור הוא חשוב, וכיוון שהאיסור הוא חשוב, הוא עומד בפני עצמו. כיוון שהוא עומד בפני עצמו, הטומאה לא עוברת לקערה, הוא חוצץ בפני הטומאה, לא נחתה לטומאה, לא יורדת טומאה לקערה. החמץ, הבצק הזה שלו מעמד בפני עצמו, כי הוא אסור בפסח, ולכן השרץ נגע בו, הוא נטמא, זה לא קשור לקערה, הקערה נשארה בטהרתה. אבל בשמות המשנה בקפדת על המילתא, אם מקפיד על ה... אם באמת אני מקפיד, אני לא רוצה את החמץ, את הבצק הזה בקערה, הוא מפריע לי, אז באמת הוא לא מעביר, הוא לא מוליך טומאה, הוא חוצץ. אבל אם אני רוצה בקיומה, הוא הפך להיות דבק, שאני מעוניין שהוא יהיה דבק פה של הקערה, הוא הפך להיות חלק מהקערה, אז במילה הוא מוליך טומאה לכל הקערה כולה, וכל הקערה נטמאה על ידי השרץ שנגע באותו בצק. ככה פירוש המשנה לדעת רב פאפא. לסכם את כל השיטות, או רק את השיטה שבסוף
העיקרית.
זאת אומרת שלמדנו שחמץ בפסח יש לו חשיבות, בגלל שהוא אסור לכן הוא חשוב, בגלל שהוא אסור ולכן הוא חשוב, לכן כן, כי אי אפשר להתעלם ממנו, יש בו איסור, לכן כיוון שהוא חשוב אז במילה הוא לא מוליך טומאה לכלי, כי הוא עומד בפני עצמו, הוא לא בטל לכלי. אז אם הוא נטמא הוא לא מטמא את הכלי, כי הוא יש לו, הוא עומד בפני עצמו, הוא לא בטל אליו. אפשר למות השנה, אם הבצק הזה אני רוצה אותו בתור דבק, אז הוא הפך להיות חלק מהכלי, ולכן אם הוא נטמא כל הכלי נטמא איתו, כי הוא הפך להיות חלק מהכלי.
אבל
אמרו שבשל
סתם דוגמה, בתרומה
חמץ
אין לו ערך,
פה של
חמץ יש לו ערך?
לא, זה לא ערך כספי, הכוונה שהוא חשוב, הכוונה שהוא צריך להתייחס, דורש התייחסות, צריך לבאר אותו מן העולם, אתה לא יכול להתעלם ממנו, הוא פה, הוא צריך לטפל בו, חמץ בפסח פתאום דורש יחס, עולם יחס של שלילי, אבל יחס אפשר מאות השנה, אני לא מתייחס אליו. בצק החירש, בצק חירש, פירוש רשי, ראשון אומר רשי, חירש הכוונה כמו מישהו שהוא לא שומע ואפשר תקשר איתו, אז יש לי בצק פה שאני לא יודע להגדיר אותו, האם הוא חמץ או לא חמץ. או פירוש שני, בצק החרס, זאת אומרת שהוא התקשה כמו חרס אבל לא בטוח שהוא יחמיץ, יש לי בבצק שאני לא משוכנע האם הוא יחמיץ או לא. אז אני יכול לעשות השוואה, אם יש עיסה אחרת שנילושה באותו זמן והיא כבר החמיצה, אז גם החמץ הזה אני מעריך שהוא גם יחמיץ. ואם אין שם כיוצא בו, שואלת הגמרא, אין לי עיסה להשוואה, לשתי בצק, אני לא יודע הוא יחמיץ או לא יחמיץ, מהו? מה הקריטריון לדעת שכבר בצק הפך להיות חמץ? אמר רבי אבאו, אמר רבי שמעון בן לקיש, כדי שילך אדם ממגדל נוניה לטבריה, הזמן שלוקח ללכת משם לשם זה בעצם מיל, כמה זה מיל? לפי רוב הדעות זה 18 דקות, יש מקילים אומרים פה שזה 24. אתה הולך, אתה יודע איפה זה מגדל נוניה? אתה בטוח? איפה זה?
צמוד
למגדל. כן? יפה מאוד.
איזה
נקרא?
אין,
תבדוק.
אין,
תבואי
יום
שישי
היו שם. עשיתי איזה ברכת.
מה?
מה זה?
כן, את ורד.
זה לא 18 דקות. ועיני ממיל.
איזה מכונית, אבל איזה מכונית.
הקמשמן לדשיעור הדמיל כמגדל נוניה והטבריה, זאת אומרת ש 18 דקות, יש כאלו אומרים שקצת יותר, 20 דקות, 22 דקות, כל מיני דעות, זה מיל. אז אם כן יש לי בצק שעבר עליו 18 דקות, אנחנו מחמירים שהוא הפך להיות חמץ. אמר ביבא ומר בישמון לקיש, לשלושה דברים מצאנו את דינים של מילים, לגבל, לתפילה ולנטילת ידיים, ארבעה מילים. אז זאת אומרת לעניין כמה הלכות מצאנו ארבעה מילים, רשי אומר לעניין לגבל הכוונה שאם אני מגבל עיסה ואני רואה שהכלים טמאים, כמה אני צריך לטרוח ולטהר את הכלים כשאני שכיר שמכין עיסה למישהו אחר. אז אם יש מקווה תוך 4 מילים, אני צריך להתאמץ לטהר וכדי שהעיסה תהיה בטהרה. תפילה, אם אני הגעתי, אני נמצא במקום מסוים ואין לי פה בית כנסת, ובית כנסת הכי קרוב זה 4 מילים, אני צריך להתאמץ ללכת 4 מילים לבית הכנסת. ולנטילת ידיים לאכילה, אם אני רעב ואין לי נטילת ידיים ועל 4 מילים לפניי יש מים, אני צריך להתקדם 4 מילים וליטול ידיים. אמר מלחמן בר יצחק, איבו אמרה וארבעה אמר. איבו גם אמר את ההלכה הזאת, והוסיף מקרה רביעי. אחד המיני הוא איבוד. מה הרביעי? איבוד. דתנן, כולן שאיבדן או שילך בהם כדי עבודה תאורים, חוץ מאור האדם. וכמה כדי עבודה? אמר רב, אמר ביוני, כדי הילוך 4 מילים. זאת אומרת, אם יש לי אור, מתי הוא הפך להיות כלי, שהתחיל להיות מעובד שהוא מקבל תומה, אחרי שדרסו אותו הלכו אחריו עליו שיעור של 4 מילים. אמר ביוסי ברבי חנינא, לא שנו אלא לפניו. כל מה שדברנו על נטילת ידיים ותפילה, שאני צריך לטרוח 4 מילים, זה שזה בכיוון שלי קדימה. אבל לאחריו, אם אני צריך שזה לעשות אחורה פנה, הפוך מהכיוון של ההליכה שלי, אפילו מיל אינו חוזר, אני לא חייב לחזור אחורה מיל. אמר רב חמינא, מיל עוד אינו חוזר, פחות ממיל חוזר. פחות ממיל אני כן חייב לחזור אחורה לתפילה או נטילת ידיים, אבל מיל ומעלה אין לי חובה לחזור אחורה. אבל אם זה קדימה בכיוון של התנועה שלי, אז 4 מילים. כיצד מפרישים? כמה זמן עד שהבצק יחמיץ? זה מיל.
עברנו ממיל אחד לארבע.
כן, דרך אגב. דרך אגב.
זה יפי ארבע, זה...
כן, לא, זה נושא אחר. זה דרך אגב מופיע פה.
אני חושב שזה...
ששיעורי זמן, מצאנו כל מיני שיעורי זמן שמודדים אותם לפי מיל, לפי 4 מילים. זה דרך אגב.
מה קורה לטבריה? זה מאיפה שרואים את מגדל, לא שמאיפה.
אולי הכוונה לא המעיין אלא העיר של המעיין, אולי העיר יותר קרובה. מה? מטבריה למגדל עצמה זה לא רחוק.
שם פקקים. לא, זה לוקח, זה לא 17 דקות.
כיצד מפרישים חלה בטומאה ביום טוב? אנחנו מתחילים נושא חדש. נטמאה החלה, ואני עכשיו נמצא ביום טוב של פסח. אני לא יכול לכאורה להפריש חלה. למה? אם אני אפריש עכשיו חלה על הכהן, זה חלה טמאה, הכהן לא יכול לאפות אותה ביום טוב. למה הוא לא יכול לאפות אותה? כי הוא אי אפשר לאכול את זה. זה דבר שהוא לא ראוי לאכילה, אז אי אפשר לאפות אותו ביום טוב.
למה אי אפשר?
כי זה נטמא, יש פה חלה טמאה. הפרשתי חלה והיא טמאה, בסדר? עכשיו תיתן אותה לכהן, אין לכהן מה לעשות עם הבצק הזה. לאפות אותו ביום טוב אסור. למה אסור? כי בלאפות כל מה שמותר ביום טוב זה רק לצורך אכילה, ואת זה הוא לא יכול לאכול. עכשיו אם לא תופע את זה, מה יקרה לזה עכשיו? זה יחמיץ, אין לך חמץ עכשיו באמצע הפסח, יש לך חמץ? אז מה אני עושה? אני תקוע. זאת אומרת, להפריש חלה בזמן הזה, פשוט בזמן הזה, להפריש חלה מן העיסה ביום טוב ראשון של פסח, זה בעיה. כי אני עכשיו נתקע עם בצק שאני לא יודע מה לעשות איתו, והוא הולך ומחמיץ לי. נכון? רבי אליעזר אומר, יש פטנט. לא תקרא לשם עד שתאפה. זאת אומרת, לא מפרישים חלה בבצק. אלא קודם כל אופים את כל, את כל המצות, אופים מצות, ואחר כך לוקחים מצה אחת אפויה, ואומרים, זה עכשיו הפרשת חלה. אז עכשיו לא אכפת לי שיתמאה. נכון, זה תמאה, אבל זה לא בצק. אז זה לא יחמיץ. זאת אומרת, לדעת רבי אליעזר, כשאנחנו עושים הפרשת חלה בפסח, ביום טוב, ביום טוב של פסח, אז אנחנו לא מפרישים מן הבצק, מפרישים מהאפוי. אפשר. גם לכתחילה. כך שיטתו. אז אפשר לדעתו להפריש חלה מהאפייה, איך אני אצרף את כל המצות ביחד ואפריש מהן. בן בטרה אומר, תטיל בצונן, תשים את החלה במים קרים, יהיה בסדר, זה לא יחמיץ. אמר רבי יהושע, לא זהו חמץ שמוזרים עליו ובא לראה ובא למצא, אלא מפרישתה ומניחתה עד הערב, אם יחמיצה יחמיצה. טוען רבי יהושע, בכלל אין פה בעיה, כי החמץ הזה הוא לא שלי. למה? כי הוא חלה, הוא תרומה, הוא לא שלי, הוא מוקדש. הוא גם לא של הכהן, כי עוד לא נתתי אותו לאף כהן, אז הוא לא של אף אחד, הוא כמו הקדש כזה, הוא באוויר, הוא לא שלי, הוא לא של הכהן. מצידי שיחמיץ, מה אכפת לי? אני לא עובר על בעלי או בעלי מצא, ואני גם כהן שעובר על בעלי מצא. ככה שיטת רבי יהושע. אז בעזרת השם נעסוק, הגמרא תעסוק בעריכות בנושא הזה. יש פה גם דיון על חמץ וגם דיון על הפרשת חלה. טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.